שלום רב לכם, אנחנו ממשיכים את סדרת הפודקאסטים שלנו במסגרת תוכנית המחקר אקלים וביטחון לאומי במכון, והפעם נדון בשיתוף פעולה ייחודי ישראלי-ערבי בין פעילי סביבה לצורך טיפול במשבר האקלים במזרח התיכון שבמרכזו סוגיית מקורות המים. ארגון אקופיס נוסד בשנת 1994 בטאבה במצרים, בפגישה שבה הסכימו פעילי איכות סביבה מצרים, ישראלים, ירדנים ופלסטינים לשתף פעולה לצורך התמודדות משותפת עם משבר האקלים. כיום הארגון מעסיק חוקרים פלסטינים, ירדנים וישראלים המפתחים יחד חזון משותף ומסכימים על דרכי פעולה שהם ינסו להשפיע באמצעותם על מקבלי החלטות, התקשורת וכלל הציבור. עמנו גדעון ברומברג, שהוא מייסד שותף ומנכ"ל אקופיס במזרח התיכון. שלום רב גדעון.
שלום, המנכ"ל הישראלי של אקופיס מזרח תיכון.
תודה לך, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, בהקשר שבו אנחנו מתמקדים על הקשר בין אקלים, קיימות וביטחון לאומי, על פעילות הארגון, עוד לפני שנעסוק בדרכים שבהן אתם פועלים, איך לפי דעתך שיתוף פעולה בין פעילי סביבה בהקשר של שינויי האקלים יכול להשפיע, יכול לתרום, יכול לחזק את הביטחון הלאומי של ישראל?
אז הנושא של שינוי אקלים הוא מכתחילה, הוא לא נושא שרק מדיני, או פוגע במדינה אחת. הוא בעצם משפיע על אזור כולו. ומזרח התיכון עומד להיות מושפע אולי יותר מכל אזור אחר בעולם. כאשר שאר העולם מפחד מעלייה של מזג האוויר של הטמפרטורה ב-1.5 מעלות, פה במזרח התיכון הדאגה היא עלייה של 4 מעלות. וההשפעה על הביטחון הלאומי של ישראל והאזורי הוא חד, והוא בעיקר בנושא המים. אנחנו כבר באזור שלנו, האזור עם הכי מעט מים בעולם. אין אזור אחר בכדור הארץ שיש מצוקת מים כיום, כפי שיש במזרח התיכון. וכאשר אנחנו מדברים על ההשפעה של שינוי אקלים, אז אנחנו כבר היום רואים ירידה משמעותית של כמויות הגשם באזור וכמות המים שניתן באופן טבעי לאוכלוסיות באזור, וירידה בגשמים וירידה או פגיעה בביטחון מים ופגיעה ביטחוני לכל דבר. אנחנו רואים את מה שקרה בסוריה, שאחד מהסיבות של ההתקוממות העממית בסוריה נגד השלטון זה נובע משנים רבות של ירידה במשקיעים ואי יכולת או אי רצון של השלטון הסורי לדאוג בעיקר לחקלאים שאיבדו את פרנסתם, וזה אחד מהסיבות של ההתקוממות. עכשיו האימפקט, מה שקרה בסוריה לא נגמר בסוריה. אנחנו ראינו מיליונים של פליטים עוברים את הגבול, ובראש ראשונה לירדן, שכנינו. מצוקת המים עוד לפני הפליטים, מיליון וחצי פליטים שנעו לירדן. מצוקת המים עוד לפני כן הייתה מאוד מאוד כבדה בירדן, אבל היום רבת עמון, עיר הבירה, מקבלת מים, אספקת מים לכל בית, מהעירייה, 8 שעות בלבד בשבוע. כאשר פותחים את הברז באמן, אתה בכלל לא יכול להיות בטוח שמים יזרמו. וזה בהחלט מסכן את הביטחון של השלטון בירדן, ולזה יש משמעות, כמובן, לביטחון הלאומי של ישראל. כאשר המצב בירדן באיזשהו סכנה, השלטון בסכנה, אז בהחלט האינטרס הישראלי על הגבול הארוך ביותר שלנו, הוא גם חייב להיות שיקול.
בוא נדבר עכשיו על הבעיות עצמן. ועל האתגרים שניצבים בפני ישראל ושכנותיה עקב שינויי האקלים, ואיך אתם באקופיס מנסים להתמודד עם הבעיות הללו.
אז הדוגמה של המים הוא הדוגמה הקלאסית, והצורה שאנחנו מנסים להתמודד זה לקדם רעיונות ולבצע מחקרים ששמים על השולחן פתרונות. ואני רוצה ישר לדבר על הדוח החדש שיצאנו לאור, שנקרא ה-Green Blue Deal, והוא בעצם מבוסס על הרעיונות שכבר רצים בארצות הברית ובאירופה של איזושהי הסכמה לאומית שחייבים להתמודד עם הנושא של שינוי אקלים, לא רק כנושא סביבתי, אבל נושא סביבתי, כלכלי, פוליטי וביטחוני, ובצורה לא רק של מדינה אחת, אבל בצורה של אזור שלם, בגלל שהפגיעה וההשלכות של השינוי אקלים הוא לא על מדינה אחת, הוא בהחלט על האזור כולו. אז פה אחד מהמחקרים שביצענו בא ומראה שיש פה יתרון יחסי בעיקר לישראל ולירדן. בישראל כבר יש התקדמות מאוד משמעותית ויפה בנושא של התפלה, שהיום אנחנו יכולים לייצר מים, להשלים על החסר של מקורות מים טבעיים דרך התפלה במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים. אבל התפלה דורש המון אנרגיה, וכיום רוב האנרגיה שמפעילה את ההתפלה בישראל הוא אנרגיה שהוא לא מתחדשת, הוא פוסילי. לעומת זאת, לירדן יש יתרון יחסי של שטחים ענקיים, עם יכולת לייצר חשמל סולרי במחירים הזולים ביותר באזור. ולכן המחקר שביצענו בא והגיע למסקנה שיש יתרון שירדן תתחיל לייצר חשמל סולרי, לא רק עבור עצמה, אבל תמכור לישראל במחירים מאוד אטרקטיביים, יותר זולים מה שישראל לבד יוכלה לייצר את החשמל הסולרי, וננצל את החשמל הסולרי למשק הישראלי בכלל, אבל בעיקר להתפלה, גם עבורנו, גם עבור הפלסטינאים, ואז למכור חזרה לירדן, את המים שכל כך דרוש וחסר לירדן עד כמה וכמה בגלל שינוי אקלים. וככה אנחנו בונים בעצם תלות הדדית. אנחנו בונים פה יחסים שמבוסס על שני המשאבים החשובים ביותר, מים ואנרגיה לאזור שלנו, שלכל אחד, לפעם הראשונה בעצם, יהיה משהו בעל ערך לירדן למכור ולישראל, וככה גם ישראל תוכל למכור מים לירדן ולשמור על היציבות של ירדן, שכמובן יש פה עניין ביטחוני לא רק לירדן, אבל לישראל ולכל האזור.
כן, בעצם כמעט בלי ששמנו לב, אנחנו עברנו לדבר, אתה עברת להציג את האספקט המדיני של הסיפור הזה, והוא שבאזור שבו, כמו שאתם גם מציינים באחד המקומות באתר שלכם, מים הם בסיס לקונפליקט, אפשר ליצור שיתוף פעולה סביב התמודדות משותפת עם מקורות המים, וכך לחזק את הקשרים המדיניים. מה עוד מופיע בדוח שלכם, שרק נזכיר, קוראים לו A Green Blue Deal, עסקה ירוקה כחולה, מה בעצם הפוטנציאל המדיני שאפשר לממש דרך הרחבת שיתוף הפעולה בערוצים האלה?
אז אני יכול להרחיב בכך בנושא אנרגיה ומים, זה הזדמנות בעצם גם להביא מדינות המפרץ, וההשקעות שלהם בנושא אנרגיה מתחדשת בירדן, על מנת למכור חשמל לישראל, וככה להכניס גם את הירדן לכל התהליך של הסכם האברהם, שנורא חשוב שירדן תהיה חלק מהמהלך הזה יחד עם שאר מדינות המפרץ וישראל. יש בכלל הנושא של מים, שצריכים לחשוב, להבין שב-94, כאשר הסכמי אוסלו נחתמו, באמת היה אך ורק מים טבעיים. ולכן היה קשה להגיע להסכמים בינינו לבין הפלסטינאים בנושא המים, בגלל שזה היה עניין של עסקת אפס. אם מעבירים יותר מים לפלסטינאים, אז זה פחות מים בעיקר לחקלאים בישראל. היום המציאות, בעיקר בגלל המנהיגות של ישראל בנושא הזה, הפיתוח הטכנולוגי הישראלי, הוא שונה לגמרי. היום בגלל התפלה, בגלל שימוש חוזר של מי קולחין, שישראל מובילה בעולם בנושא הזה, אז יכולים לייצר מים בכמויות ובמחירים מאוד אטרקטיביים, ויכולים להגיע להסכם מים בינינו לבין הפלסטינאים, כאשר אף אחד לא מפסיד, רק מרוויחים. אנחנו ראינו בכנס אמירה מאוד חשובה של שר המים הפלסטיני, שהציג ודיבר, ובא והצהיר שהרשות הפלסטינאית מוכנה לחשוב מחדש, ואולי אנחנו יכולים לקדם נושא כמו מים כדבר ראשון, אולי אנחנו יכולים לפתור את מצוקת המים האזורי לפני שהוא ללא תנאי לפתור את כל שאר נושא הליבה, ולזה יש חשיבות פוליטית כמובן בדרגה ראשונה, בגלל שזה משפר את המצב לכל פלסטיני, וגם לכל ישראלי, שכל ישראלי שגר קרוב לאיזשהו נחל, יודע שהרבה מאוד ביוב שמקורו בשטחים, כיום זורמים בכמעט כל נחלי ישראל. אז היום יש לנו, בגלל הטכנולוגיה הישראלית, אנחנו כן יכולים לפתור את נושא המים בינינו לבין הפלסטינאים, ויחד עם הנושא הסולרי, להכניס גם את הירדנים לתוך התמונה, ולהתחיל לפחות בנושאים של מים, אנרגיה, נושאים של סביבה, לא רק לקדם ביטחון, לקדם אימון בין הצדדים, אבל גם להיות בסיס כדוגמה למיטיגציה וכל הנושא של לחימה כנגד שינוי אקלים לכל העולם, שכאשר אנחנו פה במזרח התיכון יכולים להיות דוגמה על איך ללחם בצורה הגיוני כנגד שינוי אקלים, שמשפר את המצב גם הכלכלי, גם המדיני, וכמובן גם הביטחוני בנושא הזה.
הגישה שלכם, כפי שגם הצגתי בדברי הפתיחה, היא גישה של שינוי מלמטה, מה שנקרא bottom up, וגם יצירת קשר עם מקבלי החלטות, ועל זה אני רוצה לשאול אותך, איך אתם פועלים בערוצים האלה של תקשורת עם מקבלי החלטות, תקשורת עם הציבור, מה הפעילויות שלכם כוללות?
אז הטופ דאון הפעילות שלנו הוא כתיבה של דוחות, מה שכל כך מיוחד אצלנו, הדוחות נכתבים על ידי ישראלים, פלסטינים וירדנים כאחד. אז מחתחילה זה מביא ראייה אזורית, וכל משרד, אז אני המנהל הישראלי של ארגון, ואני מדבר עם מקבלי החלטות בישראל, אבל המנהלת הפלסטינית מדברת עם מקבלי החלטות הפלסטיניים, המנהלת הירדנית עם מקבלי החלטות הירדנים, ושלושתנו מול מקבלי החלטות בעולם. אחד מהבכירים שדיבר בכנס השנתי, ששם הושקנו את הדוח החדש על ה-Green Blue Deal, הגיע שר החוץ מפינלנד, שדיבר בכנס על הראייה האירופאית, שבעצם ה-Green Blue Deal הוא בקנה אחד עם הראייה האירופאית של ה-European Green Deal. הוא גם מביא היכולת להכניס פה שרים ומקבלי החלטות, השתתפו מקבלי החלטות ישראלים, פלסטינים, ירדנים בכנס יחד, וזה דבר לא מובן מאליו, שבכל זאת בימים האלו, ישראלים, מקבלי החלטות, ישראלים, ירדנים ופלסטינאים, מוכנים לשבת יחד, לדבר יחד, בגלל שאנחנו מדברים על, על נושא כה בסיסי של הספקת מים, של, של אנרגיה, שבלעדיו אפשר לחיות פה באזור.
לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי ההשלכות של משבר קורונה דווקא בתחום הזה. אנחנו מדברים על עניינים בריאותיים ועל חיסונים וכל הדברים האלה שעליהם אנחנו כבר שומעים ימים רבים, אבל אתה מצביע גם על השלכות אפשריות בהקשר הסביבתי, כלומר על אולי המשך המגפה, המשך ההשפעה של המגפה כשזה מגיע למי שופכין, מה האתגרים ומה ההזדמנויות לפעולה בהקשר הזה?
אז הנושא של הקורונה הוא עוד דוגמה שהסביבה לא מכירה, וגם הבריאות והביטחון לא מכירים בגבולות. אם אנחנו רוצים לטפל בנושא של קורונה, אז אנחנו חייבים לדאוג, ואנחנו שומעים את זה גם מרופאים בכירים בישראל, כולל משרד הבריאות, שחייבים לאחסן לא רק את האוכלוסייה בישראל, אבל גם האוכלוסייה בשטחים, בגלל שהם חיים בתוכנו. אנחנו, הווירוס לא מכיר בגבולות, והווירוס גם עובר דרך שפחים. המחקרים גילו את זה, לכן מצד אחד השפחים יכולים לשמש כמקור לחקור ולהבין איפה יש יותר פריצות של המחלה, של המגפה, אבל מצד שני זה מזכיר לנו, זה בא ומזכיר לנו שאנחנו חייבים לטפל בנושא של המגפה, כמו שאנחנו צריכים לטפל בכל נושא אחר שהוא סביבתי, בצורה שלא מכיר בגבולות, בצורה של ממקום לקחת את זה כאיום, לקחת את זה כאתגר משותף שמחייב אותנו לעבוד יחד עם שכנינו, וזה המסר, זה הצד האופטימי אולי, שהנושא הסביבתי כן מביא לנושא הזה, שיש פה הבנה, ששינוי אקלים הוא איום אזורי, הוא מאיים על כולנו, המגפה מאיימת על כולנו, וזה דורש מאיתנו, כן לעבוד יחד, על מנת לפתור את הנושא הזה, ולהביא באמת צמיחה וגם ביטחון אזורי לכולנו כאחד.
תודה רבה גדעון.